יום שני לפרשת שמות, פרק א' פסוק י"ח. ויקרא מלך מצרים למיילדות ויאמר להן, מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיינה את הילדים? פסוק י"ט, ותאמרנה המיילדות אל פרעה, כי לא כנשים המצריות העבריות, כי חיות אינה, בטרם תבוא עליהן המיילדת וילד. מסביר רש"י שכשענו המיילדות לפרעה שהיהודיות הן חיות, יש בדבר שני פירושים. פירוש הראשון אומר רש"י, כי חיות אינה, בקיות כמיילדות. תרגום מיילדות חייתה. פירוש המילה חיות זה מיילדות. כמו שרואים שאונקלוס, שהוא רוצה לתרגם את המילה מיילדות או מיילדת, הוא מתרגם את זה חייתה. פירושו של דבר, שהמיילדות אומרות לפרעה ככה, אנחנו לא היחידות שהן מיילדות, כל הנשים העבריות כולן מיילדות, ובמילא כשאישה צריכה ללדת, היא לא צריכה לקרוא לנו, דופקת בדלת של השכינה, והשכינה היא גם יודעת להיות מיילדת. ובמילא אל תבוא אלינו בטענו, אנחנו לא משהו ייחודי, כולם מיילדות, זה פירוש אחד. פירוש שני מביא רש"י, רבותינו דרשו, הרי הן משולות כחיות השדה. רבותינו אומרים שכשהמצריות, המיילדות אמרו לפרעה שהנשים העבריות הן חיות, הוא התכוון חיות, להמשיל אותן לבעלי חיים. מה מיוחד לבעלי חיים? שאינן צריכות מיילדות, שבכלל לא צריכות מיילדות. אתה דבר, הן בכלל לא צריכות אף אחד. מסיים רש"י את דבריו ואומר, ואיכן משולות לחיות? איפה רואים שבני ישראל משולים לחיות ולכן המיילדות אמרו את זה לפרעה? ורש"י כתוב, למדנו את זה בספר בראשית, בסוף פרשת ויחי, בברכות של יעקב, גור אריה זאב יטרף, זה היה כשאמר ליהודה גור אריה, לבנימין זאב יטרף, ובכור שורו, זה כבר ציטוט מדברי משה רבינו שכתוב בספר דברים, שדיבר על יוסף, הוא קרא לו שור. אחר כך איילה שלוחה, איילה שלוחה זה כבר כן ציטוט על מנפתלי. אז רואים שהם נמשלו לאריה, זאב, שור ואיילה. ורש"י, מי שלא נכתב בו, הרי רק אותם ארבע שבטים הבאת לי דוגמאות של חיות. מה עם שאר השבטים שלא נכתב עליהם איזשהו ביטוי של חיות? הרי הכתוב כללם, מי שלא נכתב בו נכלל, ולכל אחד יש מעין זה. איפה? אז כאן בכל הדפוסים של רש"י כתוב ויברך אותם, אבל זה טעות דפוס, צריך להיות כתוב כאן בירך אותם. למה? כי סך הכל אנחנו זוכרים מיום שישי האחרון שלמדנו בפרשת ויחי, אחרי שיעקב מסיים לברך את כל בניו, אז כתוב שם בפסוק, כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, איש אשר כברכתו בירך אותם. כשרש"י מתעכב על המילים בירך אותה, למה זה כתוב פעם שנייה? שם רש"י אמר, לפי שנתן ליהודה גבורת אריה, ולבנימין חטיפתו של זאב, ולנפתלי קלותה של איילה. אז האם היית יכול לחשוב שזה רק נפתלי, יהודה ובנימין? אבל שם רש"י, תלמוד לומר בירך אותה, והוא לא שכולם. אז הציטוט צריך להיות לא מהמילים ויברך אותם שכתוב קודם, אלא מבירך אותם. זאת אומרת, יש כאן פשוט טעות דפוס. רש"י התכוון לשתי המילים האחרונות. ועוד כתיב, עוד דוגמה נוספת והוכחה נוספת שכל עם ישראל הם כמו חיות. אז רש"י מביא כאן פסוק שכתוב אצל הנביא יחזקאל, מה אימך לוויה? שם כתוב שהנביא יחזקאל ממשיל את עם ישראל ללוויה. לוויה זה
אשתו של
האריה. כן, כתוב שהכוונה לא לאשתו של האריה, אלא הכוונה לאמא של המלוכה, כי הלוויה היא האמא של האריה. אז אריה הוא המלך, והלוויה היא האמא של המלך. זאת אומרת, היא ברמה מאוד גבוהה. סוג חף. וייטב אלוהים למיילדות. וירב העם, ויעצמו מאוד. ויהי כי יראו המיילדות את האלוהים, ויעש להם בתים. ורש"י, וייטב, מה הפירוש של המילה וייטב? לא, וייטב לא פירוש שמעצמו נהיה להם טוב, אלא וייטב היטיב להם, הקדוש ברוך הוא עשה להם טוב. וזה חילוק בתיבה שיסודה שתי אותיות. לפי שיטת רש"י, אז היסוד של המילה וייטב זה שתי אותיות. איזה שתי אותיות? תת ובת. טוב, השורש לטוב, תו, תת בת. וניתן לוו יוד בראשה, כשמוסיפים וו יוד לפני השורש, כשהיא באה לדבר בלשון ויפיל, כשאתה רוצה את אותו מילה להגיד בלשון ויפיל, הוא נקוד היוד בצעירי, אז לכן זה נקוד וייטב. שהוא קמץ קטן, קמץ קטן זה מה שאנחנו קוראים לו צעירי. כגון מביא רש"י את הדוגמאות למה שהוא כרגע קבע. דוגמה ראשונה הוא מביא מהפסוק שלנו, כתוב וייטב אלוקים למילדות. דוגמה שנייה הוא מביא, כתוב ואיכה וירב בבת יהודה. מה זה וירב שם? ירבה תעניה, הוא ירבה להם תעניה. על דרך זה גם פה וייטב, זה איטיב להם. דוגמה שלישית מביא רש"י, וכן ויגל את השארית בנבוזרדן, שהוא יגלה את עם ישראל. אז מה זה שם הכוונה ויגל? יגלה את השארית. דוגמה נוספת שמביא רש"י, ספר שופטים, ויפן זנב אל זנב. מה זה ויפן? יפנה זנבות זו לזו. כל אלו, כל הדוגמאות שרש"י הביא, ויפן, ויגל, ויירב וייטב, לשון מפעיל את האחרים. כל זה לשון, כל זה יש לך, כל דבר יש לך מקור למטה. כל זה זה לשון מפעיל את האחרים. כשהוא מדבר בלשון ואיפעל, אם את אותו מילה הייתי רוצה לכתוב בלשון ואיפעל, לא שהוא פעל על אחרים אלא על עצמו, אז הניקוד יהיה אחר, הוא נקוד היוד בחיריק. ואז מביא רש"י כמה דוגמאות על מילים דומות, שכשזה בלשון ויפעל זה נקוד בחירי, כגון כתוב ואיתב בעיניו, שם עם משה רבינו שם ואהרון בספר ויקרא, כתוב ואיתב בעיניו, ואיתב פירושו שעל עצמו, לשון אותב. וכן ואירב העם, איפה כתוב ואירב העם? אצלנו בפסוק שלנו. ואירב העם היה עצמו מאוד, אז מה זה ואירב? נתרבה העם, עם, לא ש, לא ש, לא ואירב העם שהעם ירבה אחרים, אלא ואירב העם שהעם בעצמו יתרבה. או ויגל יהודה, שמביא רש"י דוגמאות דומות, עכשיו קודם היה ויגל את השארית של נבוזרדן, אז הוא יגלה את אחרים. מה זה ויגל יהודה? או גלה יהודה, שם מדובר על שבט יהודה שהוא הלך בגלות, ויגל ידעו שיהודה הלך, לא שהוא יגלה אחרים. או ואיפן כה וכה, שכתוב נלמד זה משם בהמשך, שמשה רבינו הרג שם את המצרי, כתוב ואיפן, מה זה ואיפן? אופנה לכאן ולכאן, אז הוא בעצמו פנה לכאן, לא שהוא יפנה את אחרים. אז מזה, זה בעצם נסכם מה אמרה שאמרת פה, שכשמדובר בלשון ואיפעל, אז זה נקוד בחיריק, שבא בלשון ויפיל, כי הוא אצלנו זה נקוד בצרת. ורשי, ואל תשיבני, אל תביא לי הוכחה, הנה אני אביא לך מילים אחרות, שבמילים האלה זה, לא, זה לשון גם ויפעל וזה נקוד בצעירה. אתה אמרת לי שבויפעל זה נקוד אתה אמרת לי שמתי שזה לא, מתי שזה ויפיל אחרים זה בצעירה. הנה אני מביא לך דוגמאות שזה לא, לא יפיל אחרים וזה גם בצעירה. הוא אומר ואל תשיבני ויילך או ויישב וירד וייצא. כל הדוגמאות הללו זה לא שהוא הוציא אחרים, למשל וייצא, מה זה וייצא? הוא יצא לבד. ואיזה ניקוד יש על היוד? צעירה. קודם רש"י אמר
ש... רק חיריק זה בעצמו.
כן. אז מה, לפי שאינה מגזרתם של אלו? שמה זה בכלל לא דוגמה, כי אנחנו הבאנו דוגמה מתיבה של שתי אותיות, כשאתה הופך את זה בלשון שהוא מפעיל אחרים, אני מוסיף לו ו' ויוד, אז אני אהיה צעירה. אבל שמה, הדוגמאות שרש"י הביא כרגע, שהרי היוד יסוד בהם, שמה היוד זה חלק מהיסוד. ירוד, יצוא, ישוב, ילך, יוד עוד שלישית בו. כן, כי אז עדיין בתקופתו של רש"י עוד היו שיטות שיש מילים שמבחינה שורת שהן שתי אותיות, יש מילים שלוש אותיות. אחר מכן המסקנה אצל כל גדולי ישראל שתמיד זה שלוש אותיות.
איזה תקופה רש"י היה?
לפני 900 שנה בערך.
איזה דקדוק, לך תראה
היום. וייטב אלוקים למילדות, אומר רש"י, מהו הטובה? מה הטובה שהקדוש ברוך הוא עשה למילדות, שכתוב כאן וייטב, כמו שאמרנו, זה לא נהיה טוב מעצמו, אלא וייטב כמו האריכות של רש"י, שזה לשון ויפיל, אז הוא עשה, הקדוש ברוך הוא עשה להם טובה. מהו הטובה? ויעש להם בתים, שכתוב בפסוק כ"א. מה זה בתים? בתים אין הכוונה רק שהוא עשה להם איזה בתים, פשוט בנה להם בתים שיהיה להם איפה לגור או איפה להתחבות מפרו וכדומה, אלא זה מידה כנגד מידה, כמו שהם דאגו שעם ישראל יתרבה, כך עשה להם הקדוש ברוך הוא דבר שיהיה להם המשכיות וריבוי לדורות. מה הם הבתים? אומר רש"י, ויעש להם בתים, זה בתי כהונה ולוויה ומלכות. הקדוש ברוך הוא עשה להם מתנה למרים וליוחבת, שמהם יצאו כהנים, לוויים ומלכים, שזה דבר שא' יש לו מעלה, שלמשל מלך, המלך תלוי בעם, אז אם אתה מלך פרושה שיש תחתיך עם שלם, כי אתה לא יכול להיות מלך עם עצמך, וגם מלך זה דבר שיש לו המשכיות, מלך ובן מלך וכולי עצוף כל הדורות, במיוחד שכאן הוא מדובר על דוד המלך, כפי שנראה עוד מעט, שהוא מלכותו נשארת לנצח, אז זה מידה כנגד מידה שהם גרמו שהעם ישראל יתרבה, אז הם קיבלו דבר של התרבות.
דוד המלך שייך
לעורר אפודי, אני נראה מיד, כן.
זאת אומרת, בתים זה לא בתים, זה ייחוס.
ייחוס, בתים כן, זה
לא בתים ממש.
לא בתים עם אבנים ועצים, אלא ייחוס והמשכיות, כן. איפה רואים שזה גם נקרא בית מבירה שיוכחה? שקוראים בתים, איפה? כתוב הפסוק, כתוב כאן ואיבן את בית השם ואת בית המלך, גם פה יש טעות דפוס, היה צריך להיות כתוב במקום המילה ואיבן הבתים את בית השם ואת בית המלך, כי הלשון בפסוק במלאכים זה אשר בנה שלמה את שני הבתים, את בית השם ואת בית המלך. אז על כל פנים מה מביא רש"י הוכחה? שרואים שבית השם ובית המלך אפשר לקרוא לזה בתים, על דרך זה גם פה בתים הכוונה למלוכה, לכהונה ולוויה. איפה זה היה אצלנו, איפה המילדות האלה קיבלו כהונה, לוויה ומלוכה? אז רש"י מפרט, כהונה ולוויה, כהנים ולוויים, זה מיוחבת, כמו שידוע שיוחבת היא האמא של משה רבינו, אמא של אהרון הכהן, אז ממנה יצאו כהנים ולוויים. ומלכות ממרים, איזה מלוכה באה ממרים? כתוב שמרים ברבות הימים התחתנה עם כלב, כלב בן יפונה. כלב בן יפונה הוא משבט יהודה, וממנו ביחד יצא בסופו של דבר דוד המלך. אז דוד המלך מצאצאה של מרים, אז המלוכה באה ממרים והכהונה והלוויה באה מיוחבת.
מרים עצמה
התחתנה עם כלב בן יפונה, כן. כדאית במסכת סוטה, ככה מסופר במסכת סוטה, שכלב בן יפונה התחתן עם מרים, ושם הוא מופיע כל העניין הזה.
אבל היא נפטרה הרבה לפני שהם הגיעו לארץ.
בסדר, אבל יצא ממנה. פסוק כ"ב. כלב בן יפונה זכה להגיע גם לארץ.
סליחה, זאת אומרת גם מרים זכתה להגיע לארץ.
מרים
נפטרה. רק כלב, כי כלב בן יפונה.
כלב בן יפונה זכה להגיע לארץ עם יהושע, ספציפית רק הם עצמם, יש שם נלמד את זה בעזרת השם בספר במדבר, בגלל שהם עם שני המרגלים שנשארו. פסוק כ"ב. ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאורה תשליחו, וכל הבת תחיון. וכמו שלמדנו כבר אתמול, שהיו שלוש שלבים בגזירה של המלך. אז שלב ראשון היה, כמו שאמרנו, שיעבידו את בני ישראל. שלב שני, שאומר למילדות, שהם ימיתו את הילדים, הבנים. שלב שלישי עכשיו הגיע, שהוא ציווה לכל עמו. מה זה לכל עמו? לא רק ליהודים, כל עמו, כל המצרים, כולם צריכים להשליך את הבנים שלהם ליאור, ככה כתוב פה. למה הוא יגזר על כולם? אומר רש"י בפסוק כ"ב, לכל עמו, אף עליהם גזר, הוא גזר גם על העם שלו, גם על המצרים. והסיבה היא,
זה הפרעה כוונה?
פרעה גזר על כל המצרים שישלחו, ישליחו את התינוקות שלהם לים. מה הסיבה? והדבר מסביר רש"י, יום שנולד משה, זה אותו יום שנולד משה רבינו, אמרו לו הצטגליניו, אז החוזים בכוכבים אמרו לפרעה, היום נולד משיח. אנחנו רואים שהיום בדיוק זה היום שנולד המשיח של עם ישראל, ואין אנו יודעים אם ממצרים אם מישראל, אנחנו לא יודעים, אנחנו רואים שהוא נולד, אנחנו לא בטוחים אם הוא נולד אצל מצרית או שנולד אצל יהודי, יהודיה. למה הם לא ידעו? כי משה הרי בסופו של דבר גדל בבית פרעה, מי שגידלה אותו, מי אז שהוציא אותו, כמו שנראה בהמשך, הבת של פרעה. מי הוליד, ילדה אותו בפועל, זאת הייתה
יוחבת.
אז החוזים והכוכבים הם לא רואים בדיוק, אנחנו רואים שהוא נולד, אנחנו לא רואים בדיוק אם הוא ממצרים או שהוא מישראל. ורואים לנו, ודבר נוסף הם רואים, וזה מה שהם אומרים לפרעה, שסופו נלקוט במים. אנחנו רואים שהמנהיג הזה, המכה הוא יקבל דרך מים. הרי ככה היה בסופו של דבר, שהוא לא נכנס לארץ בגלל הסיפורים עם מריבה, כן, עם הקעת הסלע וכו'. לפיכך, בגלל שפרעה שומע את הדבר הזה, גזר אותו היום אף על המצריים. לכן אותו יום אמר, מה שבטוח, צריך שכולם יזרקו ליום, כדי שבטוח לא יגיע פה מושיען של ישראל. שנאמר, כל הבן הילוד, ולא נאמר הילוד לעברים. אם היה כתוב, היצף פרעה לכל עמו, כל הבן הילוד לעברים, אז הוא ציווה לכל העם להיות שוטרים, לדאוג שהעברים יזרקו אותם ליום. אבל כתוב שהוא ציווה לעמו שכל הבן הילוד, בלי לעשות הבחנה, סימן שהוא ציווה לכולם. רש מסיים,
הצטגניבה האלה
חוזים בכוחנו,
חזו בצורה נכונה,
לא מדויקת. זה ההבדל בין,
כתוב
ברמב״ם שההבדל בין נביא אמת לנביאי שקר, שמביא אמת מה שהוא רואה ומה שהוא אומר, אין בזה פסולת, הכל מדויק ממילה האחרונה עד המילה הראשונה, הכל. ואילו הנביאי שקר, יש תערובת של תבן ובר ביחד, של פסולת, אז הם לא יודעים להבחין מה מתוך הדברים נכון או לא נכון, זה ראייה מבולבלת. רש"י מסיים ואומר, והם לא היו יודעים שסופו ללקוט על מי מריבה. הם ראו שהוא לוקה במים, אבל הם לא ראו עד הסוף. זאת אומרת, היה להם טעות ראשונה במה הוא לוקה במים. הם לא ידעו אם הוא נולד מהמצרים או מישראל. הם רואים דברים, אבל לא ראייה ברורה. פרק ב' פסוק א', וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. אומר רש"י, מי זה האיש הזה מבית לוי שהתחתן עם בת לוי? אומר רש"י, ויקח את בת לוי, פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה. זה היה אבא של משה רבנו, וכבר אהרון ומרים כבר נולדו. אחרי שאהרון ומרים כבר נולדו, הם היו ילדים קטנים. אהרון הרי בסך הכל היה 3 שנים יותר מבוגר ממשה, ומרים באמצע, הם היו ילדים קטנים. והאבא שלהם אמרם פרש מאשתו. למה הוא פרש מאשתו? מפני גזירת פרעה. אם פרעה גוזר שצריך להשליך את התינוקות לים, הוא אמר בשמה צריך ללדת ילדים ואחר כך לזרוק אותם למים, עדיף להתגרש מהאישה ולא יהיו ילדים וזהו. ממשיך, יש כאן ציטוט נראה שישן, כתוב וחזרו לככה. אחרי זה הוא לקח אותה פעם שנייה, התחתן איתה בנישואין שניים עם אותה אישה. למה הוא עשה את זה פעם? למה הוא לקח אותה פעם שנייה? זהו ויילך, שהלך בצד ביתו, הבת שלו, הילדה הקטנה, היא זו ששכנעה את אבא שלה לחזור חזרה לקחת את אמא. למה? שאמרה לו, גזירתך קשה משל פרעה. אם פרעה גזר על הזכרים ואתה גם על הנקבות, היא הבת אמרה לו, מעכשיו גם בנות אתה לא תלד, הרי על בנות אין גזירה. אז פרעה גזר על הזכרים ואתה בזה שהתגרשת גזרת שאף אחד לא ילד.
כן?
ויש, יש בגמרא כתוב תוספת על העניין הזה, שלא רק אמרם גירש את אשתו, אלא מכיוון שאמרם היה גדול הדור, כולם הסתכלו עליו, אז אחרי שהוא גירש את אשתו, כל עם ישראל גירשו את נשותיהם, אמרו, זה שעושה גדול הדור, אז כולם עשו אותו דבר. כשהוא חזר ולקח את בת לוי, את אשתו, אז כולם חזרו חזרה. זה השעה שממשיך והחזירה, ועשה בה ליקוחים שניים, ולקח אותה פעם שנייה. ואף היא נהפכה להיות נערה. אשתו היא לא הייתה אישה צעירה, אלא כתוב ויקח את בת לוי. בדרך כלל כשכתוב על מישהו שלוקח בת לוי, פירושו שמייחסים אותה לאבא שלה, זאת אומרת היא עדיין נערה, היא הבת של אבא שלה. בת כמה היא הייתה אשתו אז? הוא בת 130 שנה הייתה. היא הייתה בת 130 כשהוא לקח אותה. זאת אומרת משה רבינו נולד כשאימא שלו כבר הייתה בת 130. מה החשבון? אז רש"י עושה חשבון פשוט, שנולדה בבואה למצרים בין החמות. למדנו כבר בסוף ספר דברים, סליחה, בסוף ספר בראשית, שיוכבד השלימה, שיוכבד, האמא של משה רבינו, היא השלימה את המספר של 70 נפש שירדו למצרים, כי היא נולדה בין החמות, ממש בכניסה למצרים נולדה אמא של משה רבינו יוכבד. עכשיו, כמה שנים היו בסך הכל במצרים? עד שיצאו זה היה 210 נשתהו שם. באיזה גיל היה משה רבינו כשיצאו ממצרים? וכשיצאו היה משה בן 80 שנה. אז מ-210 שהיו בסך הכל פחות 80, 130. זאת אומרת היא נולדה כשנכנסו, כשהיא הייתה בת 130 נולד משה רבינו. אם כן, כשנתעברה ממנו, כשהיא נכנסה להיריון עם משה רבינו, הייתה בת 130, וקורא אותה בת לוי. זאת אומרת שהיא חזרה, נהפכה לנערותה. עכשיו אומר המהר"ל מפראג על הרש"י הזה, על הקטע הזה בגמרא גם לכאורה, למה התורה לא עושה רעש גדול מהנס הגדול הזה? שרה אמנו ילדה הולידה בת 90, עושים איזה סיפור שלם, ואמא של משה רבינו הולידה בת 130 ולא עושים איזה כזה דבר גדול. אז הוא עונה שתי תשובות. זאת אומרת, תשובה שנייה, תשובה ראשונה הוא עונה שמכיוון שבאותה תקופה בכלל היו, הלידות היו בניסים, כמו לומדנו כבר אתמול, היו יולדות שישה בקרס אחד, זה לא דבר טבעי. אז שהלידות הן באופן של נס, כל התקופה זה לידה בנס, אז אין צורך לעזוד אחר, הכל זה לידה של נס, זה תקופה של ניסים, ולא צריך לעשות מזה עניין. והשני אומר, התורה עושה עסק רק מהאבות, האבות והאימהות שהם היסוד והשורש של כל העם. זה שבמשך הדורות היו עוד ניסים אצל הבנים, אצל הנכדים, לא, התורה פשוט מקדישה על האבות יותר עניין.
גם כן הייתה תופעה כזאת?
לא, רק את זה היהודים. סוג ב', ותר האישה ותלד בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. מה היא ראתה? אומר רש"י, כי טוב הוא, נתמלא הבית. כי טוב הוא אומר שכשנולד נתמלא הבית כולו אורה. מתי שנולד משה רבינו הבית פשוט נתמלא אור. מאיפה רואים? כי טוב הוא. מה היא ראתה? היא ראתה את האור. עכשיו כאן אומר הבעל מפרג עוד דבר על הרש"י הזה. הוא אומר, לכאורה, למה החוכמה הזו שאימא של משה רבינו עשתה לקחת את התינוק ולהחביא אותו שלושה חודשים בבית שאף אחד לא ישים לב, אז למה לא עשתה את זה כל אימא שתחביא? למה? אז הוא אומר, כל אימא פחדה להחביא, כי היה גזירה במצרים, יתפסו את האימא שהחביאה את התינוק, אז מות המות. מה לקחה על עצמה יוחבת את העניין, והיא לא פחדה, זה סכנת נפשות. ברגע שהיא נולד, הוא רואה שהיא ראתה שנתמלא הבית כולו רע, אז היא רואה פה זה משהו על-טבעי. אם זה משהו על-טבעי, לא צריך לעשות שום חשבונות. מה יהיה, לא יהיה, נולד תינוק על טבעי, אז בוודאי ההנהגה תהיה גם על טבעית, ולא צריך לחשוש משום דבר. לכן היא שמחה על הנס, וכמה שהיא יכלה להחביא אותו, היא החביאה אותו. למה דווקא שלושה חודשים היא החביאה אותו? זה מה שיסביר לנו כשנלמד את הפסוק הבא. ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה בחימר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור. מסביר רש"י, ולא יכלה עוד הצפינו, למה לא יכלה יותר להחביא אותו? מה הבעיה? בית שלושה חודשים תחביא אותו עד החתונה שלו, מה יש להחביא? למה לא יכלה יותר? אומר רש"י, המצרים היו עוקבים והיו רואים, ראו שאמרם לקח את אשתו, התחתן, אז אמרו, טוב, נכנסים, מכניסים למחשב, עכשיו צריך לבדוק אם היא תלד. אז הם אמרו ככה, כמה זמן, לפני תשעה חודשים לא צריך תזכורת ביומן ללכת לבדוק מה קורה. הם לא צריכים ללכת לבדוק מה קורה, ידעו, כולם התחתנו, עכשיו תשעה חודשים אין מה לבוא לחפש שום דבר. עכשיו, הם שמנו למצרים יום שהחזירה, אז זה מי היום שאמרם עשה חתונה, זה היה חתונה מאוד מפורסמת במצרים, היא לא היה בסודי סודות, מגדול הדור מתחתן, זה כולם ידעו. אז הם התחילו לספור ממתי שאמרם החזיר את אשתו, תשעה חודשים אין מה לשושקת. אבל בפועל אומרת לנו התורה, אומר רש"י, והיא ילדתו לשישה חודשים ויום אחד. היא ילדה אותו לפני הזמן, בחודש השביעי נולד משה רבינו. עכשיו, כשנולדים בחודש השביעי, לא צריכים שיעברו שבעה חודשים מלאים. בשביעי, אומר רש"י, שהיולדת לשבעה, מה שמביא מהגמרא, הגמרא במסכת נידה אומרת, שאישה שיולדת בחודש השביעי, יולדת למקוטעין. היא לא צריכה שיכולה ללדת שישה חודשים וחצי, אפילו שישה חודשים ויום אחד. נכנסתי יום אחד לשביעי, זה כבר נקרא בשביעי ויכולים ללדת. ובמילא, היא ילדה את משה רבינו ביום הראשון של השביעי. הם סופרים
תשעה.
עד סוף התשיעי. כן. יש לנו שביעי, שמיני ותשיעי שהם לא באים לחפש. והם בתקו אחריה לסוף תשעה. כן. לכן שלושה חודשים היא אמרה, אין בעיה, היא ילדה שהיא יודעת שהיא ילדה לפני הזמן. אז שלושה חודשים יש לה שקט, אז היא לא מנתה. גומה, מה זה התיבה הזו שעשתה למשה רבינו מגומה? אומר רש"י, גמי בלשון משנה, המשנה קוראת לזה גמי, ככה במסכת שבת כתוב במשנה גמי, ובלעז קוראים לזה יונק, ואז זה היה על היאור של מצרים, היה כאלה קנים רכים, שמזה, מהקנים הרכים האלה, היא עשתה את התיבה, גם סירות של שתים בהם עושים מכאלה חומרים רכים. למה? למה? אומר רש"י, סיבה היא פשוטה, ודבר רך הוא ועומד בפני רך ובפני קשה. כשאתה לוקח דבר קשה, אם הוא נתקע לך באיזה סלע, אז הוא פשוט נשבר. אז הוא לוקח דבר רך, אז הוא נתקע בסלע, אז מה קורה לו? הוא גמיש, אז הוא חוזר חזרה, לא קורה כלום. אז לכן היא לקחה לתיבה, היא רוצה הרי להכניס אותו לתוך המים, ולקחה תיבה שעשויה מדבר רך, מגמי. והיא מרחה אותו בחימה ובזפת. ורש"י, זפת מבחוץ וטיפ מבפנים. זפת יש לו את התכונה שהוא אותם ממים. למה היא לא עשתה זפת גם מבפנים, גם מבחוץ, שהיא אטימות מלאה? ורש"י, כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע של זפת. היא פשוט לא רצתה שיהיה לתינוק הקטן הזה, תינוק בן 3 חודשים, שיהיה לו ריח רע של זפת, אז מבפנים היא עשתה טיט שאין לו ריח, וזפת היא עשתה רק מבחוץ. זה שונה מ... למדנו כבר אצל נוח, שהוא עשה את התיבה, אז הוא עשה זפת גם מבחוץ וגם מבפנים. פה היא עשתה זפת רק מבחוץ. ותשם בסוף, אומר רש"י, הוא לשון אגם. מה זה אגם? יש נהר שהמים זורמים. יש אגם, למדנו את זה כבר, שאגם זה מקומות ששם המים מתאספים, וצעד ולא, מים עומדים. אז היא הלכה ושמה את התיבה באגם. למה באגם? באגם יש יותר סיכוי שהוא לא יברח, הוא יישאר. רושיל בלז, רושיל זה הסוף, ודומה לו, קמה וסוף קמה לו. כתוב שמתי שהיור מתייבש, היור הזה זה האגם, אז כל הקני סוף שצומחים מתייבשים. למה? כי הכוח שלהם זה מהמים, מהרטיבות. אז היא שמה אותו, הכביעה אותו שם בין הקנים במים, ותקווה שישאר בינתיים. סוג ד' ותצא ואחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. אחות שלו, דיינו מרים, הלכה לעקוב ולראות מה יקרה עם התיבה של אחיה. פסוק ה', ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור. ותרד התיבה בתוך הסוף, ותשלח את אמתה ותיקחיה. ורש"י, לרחוץ על היאור, הרי לא מתרחצים על היאור, מתרחצים ביאור. אז מה הפירוש שהיא הלכה לרחוץ על היאור? ורש"י, שרס המקרא ופרשה אותה. צריך להפוך את המילים של הפסוק, ואז תקרא ככה, ותרד בת פרעה על היאור, לרחוץ בו, לרחוץ ביאור, למרות שכתוב לרחוץ על היאור, זה אומר שכאילו המילים על היאור תכניס בין המילים ותרד לוותרד בת פרעה על היאור, לרחוץ בו ביאור. על יד היאור, כתוב שהנערות, דהיינו המשרתות שלה, הלכו על יד היאור. מה זה על יד היאור? אצל היאור. כמו שאנחנו מדברים היום, אומרים על יד. מה זה על יד? סמוך, אצל. למה לדבר שהוא קרוב קוראים לו על יד? באיזה, מה המשמעות? קודם כל מביאה שהיא הוכחה. כתוב בפסוק, ראו כמו ראו חלקת יואב אל ידי. מה זה אל ידי? קרוב אליי. אבל רש"י, דבר מאוד פשוט, והוא לשון יד ממש. שאומרים על יד, מתכוונים על יד, פשוט מתכוונים על יד. מה זה קשור? שיד האדם סמוכה לו. היד זה דבר, כמה אתה יכול להרחיק את היד ממך? הכי רחוק שתרחיק את היד זה קרוב אליך. כשאתה רוצה להגיד למישהו שהדבר נמצא קרוב אליך, אתה אומר זה על ידי. מה זה על ידי? זה במרחק של הושטת היד. זה הפירוש הפשוט. ורש"י ורבותינו דרשו, חכמים אומרים הולכות לשון מיטה. חכמים אומרים שכתוב פה ונערותיה הולכות, לא אמרו שהולכות, הן מתו. המילה הולכות זה כאילו ונערותיה מתו על יד היאור. המילה הולכות פירושו מוות. כמו מביא רש"י מרבותינו הוכחה, כתוב, הנה אנוכי הולך למות, מי אמר את זה? עשיו אמר ליעקב שמה, הנה אנוכי הולך למות. אז רבותינו אומרים, הולך זה למות. הולכות, אותו דבר כאן שכתוב בנערותיה הולכות, מה זה הולכות? הולכות למות. למה האמת הוא, לפי שמיכו בה, היא רצתה להציל את התיבה. אז המשרתות שלה אומרות לה, בדרך כלל כשמלך גוזר גזירה, אז גם אם יש אולי כאלה בעם שלא מצייתים לגזירה שלו, אבל לפחות המשפחה שלו הישירה ודאי צריכים לקיים את הגזירה של המלך. ואם את הולכת להציל את התיבה, זה לא מתאים שהבת של המלך לא מצייתת, אז הם מתו. פשוט הקדוש ברוך הוא לקח אותם כדי שהם לא יפריעו, כן? והכתוב מסייען, ורש"י לכאורה רבותינו דרשו פה דרש שהוא מאוד רחוק מהפשט של המילים. מה פתאום להגיד הולכות למוות? אומר רש"י, הכתוב מסייען, מהפסוק יש לנו הוכחה שזה הכוונה. למה? כי למה לנו לכתוב ונערותיה הולכות? לכאורה זה בכלל מיותר. אפשר לכתוב ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור, ואז לספר ותרת התיבה בתוך הסוף וכולי. בשביל מה צריך בכלל לספר לנו שהיו לה נערות שהלכו איתה? מה זה משנה? מה זה נוגע לעניין? זה שהתורה בכל אופן מספרת לנו סימן שיש כאן רמז שהם פשוט מתו, ולכן התורה כותבת את זה. את המטר, אומר רש"י, הפירוש ותשלח את המטר, גם פה מביא רש"י יש פירוש הפשוט, לפי פשוטו של מקרא, ויש את המדרש. הפירוש הפשוט את המטר זה את שפחתה. למרות שכל השפחות שלה מתו, השאיר לה הקדוש ברוך הוא שפחה אחת. כי זה לא מכובד שבת המלך תישאר לגמרי לבד. אז הוא ריחם עליה, השאיר לה שפחה. על את מי היא שלחה? את המטר, הוא ראה שהיא את שפחתה. ורבותינו דרשו, רבותינו אומרים, שמה הכוונה המטר? לשון יד. רבותינו אמרו שזה המטר, זה היד שלה. אמן. פשוט היא שלחה את היד, כמו שכשאתה רוצה לעשות מדידה, אז יש מדידה של אמה. אמה, אז אתה מודד עם היד. אז את המטה פשוט היא שלחה את היד שלה. אבל רש"י מאיר שאם היה נכון שהפירוש הפשוט של המטה זה היד, אבל לפי דקדוק לשון הקודש היה לו להינקד המטה מם דגושה. רש"י אומר, וככה הרד"ק בספר השורשים שלו אומר, אם המם דגושה אז השורש של המילה המתה במם דגושה. מה השורש? אמה מלשון מידה. אם זה מם לא דגושה, אז השורש זה אמה מלשון שפחה. אז זה מה שרש"י אומר, אם היה נכון לפי רבותינו שזה היד, אז היה צריך להיות מם דגושה. אבל בכל אופן אומר רש"י, והם דרשו את המתה את ידה.
מה זאת אומרת מם דגושה? שהטעם יהיה מתחת למם?
לא, שהמם, בתוך המם יש דגש. אבל בכל אופן רבותינו דרשו שהמטה זה את ידה, ורבותינו אומרים שהיה כאן נס גדול ונשתרבבה המטה עמות הרבה. אמר, היד כאיפה שהיא עמדה עד איפה שהתיבה נמצאת זה מרחק. אז רבותינו אומרים שהיה פשוט נס. למה? כי רבותינו אומרים המטה זה היד, אז למה לא כתוב ותשלח את ידה? למה התורה צריכה לכתוב המטה? ואז יהיה לנו דיון מה זה המטה? תכתוב המטה ידה. אומרים רבותינו ידה זה היד שלה. התורה שינתה וכתבה המטה כדי לרמז לנו שהיה כאן נס על טבעי שהמטה מלשון אמה ועוד אמה ועוד אמה, פשוט היא הצליחה לתפוס את
הטבעה.
סוג ו' ותפתח ותראו את הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו. אתה אומר מילדי העברים זה. אומר רש"י, ותפתח ותראו. את מי ראתה? את הילד. כן? כי לכאורה יש כאן שתי מילים מיותרות בפסוק. כתוב ותפתח ותראו את הילד. אז אם היה כתוב ותפתח ותראה את הילד, מובן, אבל ותפתח ותראו. מי זה? תראו. כאילו תראה אותו, את אותו ילד שנמצא שם. למה אתה אומר צריך להיות כתוב את הילד? אומר שזה פשוט, זהו פשוטו לפי פשוטו. אין קושייה. ותפתח ותראו את הילד, והתורה אחר כך מפרשת את הילד. אבל מדרשו, המדרש בכל אופן עונה לנו למה כתוב את הילד וגם ותראו. יש שני דברים שונים. שראתה עמו שכינה. ותפתח ותראו, היא ראתה את השכינה. ואחרי זה היא ראתה את הילד, היא ראתה שזה תינוק שיש עליו קדושה אלוקית, זה משהו לא רגיל. והנה נער בוכה, וראה שהיא קולו כנער. הוא בכה בכי כזה, בכי חזק, כדי, זה היה משהו אלוקי, כדי שהיא תרחם עליו, כדי שהיא לא תלך ותזרוק אותו לתוך המים, כדי שיהיה לה איזו התעוררות רחמים, אז לכן הוא בכה, ואז היא לקחה אותו. סוג ז' ותומר אחותו אל בת פרעה, האלך וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות, ותעניק לך את הילד. אומר רש"י, מן העבריות, למה אחות של משה רבינו שואלת את השאלה הזו את ה את הבת של פרעה, על מה היא שואלת אותה, מי בכלל אמר לה, מה היא שואלת? אומר רש"י שהחזירתו על מצריות הרבה לינוק ולא ינק. בת פרעה ראה ילד בוכה, תינוק בשלושה חודשים צריך לינוק, אז היא מנסה לתת אותו לכל מיני מצריות, הוא לא רוצה לינוק. למה הוא לא רצה? לפי שהיה עתיד לדבר עם השכינה, כדאי הוא עשה, זה פה שעתיד לדבר עם השכינה, לא מתאים שהוא יאכל דברים טמאים מהמצריות. אז לכן הציע בת האחות של משה רבינו לקחת אותו אולי מן העבריות. פסוק ח', ותאמר לה בת פרעה לכי ותהי לך עלמה ותקרא את אם הילד. ורש"י ותהי לך עלמה הלכה בזריזות ועלמות כאלם. היא לא כתוב ותהי לך אחותו, למרות שקודם קראנו לה אחותו, העלמה, היא הלכה כמו אלם, כמו בחור צעיר שיש לו כוח ורץ בלי מעצורים, עם כושר ריצה גבוה, ככה רצה אחות של משה רבינו מהר, שלא תתחרה את המצרית הזה. סוג ת', תאמר לה בת פרעה, אי ליחי את הילד הזה, ואי ניקיו לי, ואני אתן את שכרך. ותיקח האישה הילד ותניקהו. אמרה בת פרעה לאימא של משה רבינו, היא אומרת לו, אי ליחי. מה זה אי ליחי? אומר רש"י, איליכי זה כאילו שתי מילים, נתנבא ולא ידע מה נתנבא, אי שליחי, כאילו אומרת לה, אי שלך, קחי את שלך. זאת אומרת, אמרנו, כאילו, קחי תינוק, אבל זה שלך.
אמרה את זה בלי להרגיש.
בלי לדעת שזה שלה בכלל, שהיא יודעת. פסוק י', ויגדל הילד, ותביאהו לבת פרעה, ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה. אתה אומר כי מן המים משיתיו. עכשיו יש לנו רש"י שמסביר לנו כמה נקודות מעניינות בדקדוק מה שורש המילה משיתיו. אומר רש"י, משיתיו כתרגומו, איך אונקלוס מתרגם את המילה משיתיו? שחלתי. מה פירוש המילה שחלתי? הוא לשון הוצאה בלשון ארמי, בארמית הוצאה זה נקרא שחלתי. ובירה שהיא הוכחה, כתוב בגמרא, כמשחל בינית מחלבה. זה הגמרא שמה מדברת במסכת ברכות על מוות שנקרא מיטת נשיקה. הגמרא שואלת, איך מרגיש האדם שמת במוות נשיקה? איזה כאבים יש לו? משהו מאוד לא. זה כאילו שיש לך חלב, כוס חלב, ובתוך כוס החלב פתאום נפלה לך שערה. זה פשוט תופס השערה ומוציא אותה מכוס החלב. זה בקלות ובפשטות, אין בזה שום הרגשת קושי. זה ככה נראה מיטת נשיקה, ככה אומרת הגמרא במסכת ברכות. על כל פנים, רש"י מצטט מהגמרא הזו רק את שלושת המילים, כמשחל בינית מחלבה. בינית זה שערה, חלבה זה חלב. מה זה משחל? שאתה מוציא. גם פה אומר האונגלוס שחלתי, פירושו של דבר, מה זה משיתיו? הוצאתי אותו. הוא בלשון עברי משיתיו. מה זה בלשון עברי משיתיו? לשון אסירותיו. אומר כמו לא ימוש לא משהו, כך יברו מנחם. מה אומר כאן רש"י? שהמילה משיתיו, אילו היינו אומרים את זה בלשון עברי, זה אסירותיו, אסירותי אותו. כמו רש"י מצטט פה מנחם בן סרוק, הוא אומר לא ימוש. מה זה לא ימוש? לא יסור, לא ימוש ספר התורה הזה, לא ימוש, לא משהו, לא סרו. אותו דבר גם פה, מה זה שחלתי? להסיר. מה זה משיתיו? אני הוצאתי אותו מן המים. אבל רש"י כאן חולק על מנחם בן סרוק, כי לפי מנחם בן סרוק, שהוא אומר כך עם רום מנחם, אז השורש של משיתיו זה מש, במשין. אומר רש"י, ואני אומר שאינו ממחברת מש וימוש. רש"י אומר שלא יכול להיות שהשורש של משיתיו זה מהמילים שורש ממשין מש או ימוש. למה? עוד מעט נראה מה ההוכחה. אלא מגזרת משו. רש"י אומר שהשורש של משיתיו זה ממשין אי, משו. הוא לשון הוצאהו. זאת אומרת, זה לא לשון להסיר, אלא לשון להוציא. מה ההוכחה של רש"י? וכן הוא אומר, ימשני ממים רבים. מה זה ימשני ממים רבים? הוציא אותי ממים רבים. מה ההוכחה של רש"י שהשורש של המילה משיתיו זה משו, למשות, ולא כמו שמנחם בן סרוק אומר שזה לשון למוש, להסיר? מה ההוכחה? אומר שאילו היה ממחברת מש, אם השורש של המילה היה ממש, לא ייתכן לומר משיתיו, אז לא מתאים להגיד משיתיו, למה? אלא המישותיו, כאשר יאמר מן קם אקימותי ומן שב השיבותי ומן בא אביותי. למשל, נגיד זה במילים שלנו. ניקח למשל דוגמה שרש"י מביא, שב. השורש שב שין בית. אז שאני רוצה להגיד את המילה הזו בלשון איפיל, שעשיתי את זה על מישהו אחר, אז מה אני אגיד? אשיבותי. אם הייתי רוצה להגיד, אם השורש היה מש, והייתי רוצה להגיד כמו אשיבותי, איך הייתי צריך להגיד? אמישותי. כן? או כמו בא. באביותי. אם זה היה מה שהיה צריך להיות אמישותי, אז הייתה צריכה להגיד בת פרו מן המים אמישותיו. למה היא אמרה משיתיו? סימן שהשורש זה לא מש, אלא מה השורש? כמו שרש"י אמר משו. אם השורש משו, אז כשאתה רוצה להגיד על עצמך שאני משיתי, אם אתה רוצה להגיד משיתי יותר, אתה אומר משיתיו, אבל לא יכול להיות שזה השורש מוש, כמו שרש"י אמר. או רש"י ממשיך, או משתיו, כמו ומשתי את אבון הארץ, אבל משיתי, אבל מזה שכתוב אצלנו פה משיתי, אומנם לא כתוב משיתי, כתוב משיתיו, כי זה משיתי אותו, כאילו חיבור של שני מילים. אבל אם, מכיוון שאצלנו זה משיתי, אינו אלא מגזרת תיבה שפועל שלה מיוסד בהי בסוף התיבה. חייב להיות שהשורש, זה שורש של שלוש אותיות, שהאות השלישית זה הי, כמו כגון, משו, בנו, עשו, צבו, פנו, כך כל אחד מהדוגמאות הללו, למשל, משו. אז אם אתה רוצה להגיד בלשון שאני פעלתי, איך אתה אומר? משיתי. אתה רוצה להגיד בנו, איך אתה רוצה להגיד בלשון פעלתי, איך אתה אומר? בניתי. או עשו, עשיתי. צבו, ציוויתי. פנו, פניתי. על משו, משיתי, משיתי. כשיבוא לומר בהם פעלתי, תבוא היוד במקום אי, כמו עשיתי, בניתי, פניתי, ציוויתי. אז אם כך אצלנו כתוב משיתי, משיתי הוא, אז השורש זה משו. אילו היה צודק מנחם בן סרוק שהשורש זה מגזרת מש, אז זה היה צריך להיות לא משיתיו אלא אמישותיו, כמו שרש"י אומר, איפה דוגמה, כמו קם או שב, שאתה רוצה להגיד בלשון שאתה מפעיל, אז אתה לא אומר
אקימותי,
אתה אומר אקימותי, שב אתה אומר אשיבותי, אתה צריך להגיד אמישותי. זה רש"י לימד כאן בדקדוק מה השורש של המילה.
מאיפה מנחם